ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
יש פתיחה של אברבנאל לפרשיות המשכן שמאוד חשוב. הוא אומר, אם התורה כתבה את הפרשיות האלה, סימן שיש להם חשיבות לדורות, יש מה ללמוד מהדברים האלו מבחינה אישית כשמדובר בבניית האדם האישית, הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. ככה רואים מכמה וכמה פסוקים כאן. כדוגמה, המטרה של המשכן, פסוקים ח' וט', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ככל אשר אני מראה אותך את תדמית המשכן ותדמית כל כליו, וכן תעשו. יש פה כפילות. כתוב פסוק ח' ועשו לי מקדש, בסוף פסוק ט' וכן תעשו. ברור. המלבם אומר מאוד יפה. יש פה את העשייה של המשכן הפיזי, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ואז יש את הצורך של כל אחד לעשות בתוך עצמו. וכן תעשו. והאמת היא שזה כבר מדויק בתוך הפסוק הראשון, וכך באלשך, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אלשך אומר, לא כתוב ושכנתי בתוכו, אלא ושכנתי בתוכם, זאת אומרת בתוך האדם. ויש בסיס מאוד חזק לדיוק הזה בסוף פרשת כי תצווה. בסוף פרשת תצווה יש סיכום של תיאור הבנייה, פרק חפתת פסוק ממדלת, וקידשתי את אול מועד ואת המזבח ואת ארון ואת בניו הקדש לך הן לי, ושכנתי בתוך בני ישראל והייתי להם לרבים, וידעו כי אני השם אלוהיהם אשר הוצאתי את ארץ מצרים לשכני בתוכם. פה כשכתוב לשכני בתוכם, ברור שהכוונה לשכני בתוכם בתוך עם ישראל. אפילו המשכן עצמה, המטרה היא להיות בתוך בני, לבוא בני אדם. אז זה שאני אומר שאני צריך ללמוד מזה, איך לבנות בתוך עצמי, זה לא דרשה. זה בעצם הפסוקים. ומכאן כידוע, השיר שהתחיל הספר חרדים של רבי יצחק קוטנר השלים, הוא בלבבי משכן אבנה, משכן מזבח אסים וכו', כל ההפנמה, מבחינת פשוטה, לא רק אלגורית. ממש ההפנמה הזאת מתחילה פה. ולכן כשאנחנו לומדים על פרשיות המשכן, זה לא איזה לימוד איך בנו את המשכן ובית המקדש, ואיך יבנו את בית המקדש מחר, כן, אלא איך אנחנו בונים בעצמנו, ואפשר גם להוסיף שהבנייה של המקדש תלויה בסופו של דבר בבנייה העצמית. איך אני אומר את זה? יש באח מאוד חזק שצריך להכיר. באור החיים, אני חושב שסימן סמכת, משהו שזה סמכתו. ברכות התורה. יש לה גמרא ידועה, כן? על מה עבדה הארץ? שלא ברכו בתורה תחילה. נראה דבר תמוע. מדייקים כולם, משתמע מכאן שכל השאר היה בסדר. כי אם השאר לא היה בסדר, אז היו אומרים, מה עבדה הארץ? לא היו בסדר. אז הכל בסדר ולא מברכים על תורה ולכן יש חורבן. אז הבך אומר שהמטרה של לימוד תורה זה שבן אדם מתחבר לקדוש ברוך הוא, יש לו קשר, השכינה בתוכו. כדי להשיג את זה צריכים לראות את התורה כחלק מההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. מי שמברך ברכת תורה הוא מביע את זה שנתן לנו את תורתו וזה ומתחבר, מי שלא כי הוא לא רואה את זה ככה. אומר הבך בעצם, כשלא ברכו בתורה תחילה, והיה הנתק הזה, החורבן כבר היה. יש אמנם בניין, יש אבנים וזהב וזה, אבל חיבור אין. המטרה של החיבור הזה זה שיהיה חיבור פנימי, ולי חיבור פנימי אין כלום. כל זה מבוא, נכון? בעצם לומר, צריכים להמשיך לשיעור, ולא לדלג על הפרשיות האלה. נכון? הבנו? את הפרינציפ? אוקיי. אז מה לומדים? טוב, רק דבר אחד, זה כל הפרשיות, צריך ללמוד מכל הדברים. בואו אנחנו נלמד כמה דברים בסיסיים, ואידך זיל גמור, נכון? אחר כך אתה תמשיך. הדבר הראשון שאנחנו רואים בציווי כאן, זה מה? ויקחו לי תרומה. ויקחו לי תרומה. טוב, ויקחו, כולם מכירים. ויקחו, כולם מכירים, שבעצם כשנותנים לקדוש ברוך הוא לוקחים, נכון? א', לוקחים את הכסף בחזרה, לא כי המדינה נותנת פטור מס, נכון? נותנים, הקדוש ברוך הוא הבטיח שמי שנותן צדקה, הכסף חוזר אליו. וכמובן ברובד עמוק יותר, בן אדם על ידי זה שנותן לקדוש ברוך הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? זה לא רק סגולה, זה לא רק סגולה. אם אתה רוצה להתחבר למשהו, אתה רוצה קשר עם משהו, זה הבא על ידי נתינה. זה הבא על ידי נתינה. משהו שאתה נותן אליו, אתה מראה שזה חשוב לך, ואתה מחזק את תחושת ההערכה הזאת על ידי נתינה. זה מחזק. אתה רוצה לפנות קשר עם מישהו, עם מישהי, מתישהו? מתישהי? זה על ידי נתינה. זה על ידי נתינה. יש סיפור מאוד יפה של מסעתים את זה בשם בנג'מין פרנקלין. שמעתם פעם את השם בנג'מין פרנקלין? הוא היה אחד מהוגי ארצות הברית, והוא היה איש מאוד חכם. הוא אמר הרבה דברים מאוד חכם. אחד מהדברים שהוא אמר, צריך להבין את זה באנגלית קצת, הוא אמר, באנגלית יש ביטוי, to hang out, כאילו להסתובב ביחד. Hang, hang זה כמו להתעלות. Hang, hang. כלומר, חשוב ש... we should hang together, אחר בוודאי נתעלה בנפרד. הוא אמר הרבה דברים כאלה, הרבה הרבה מאוד דברים חשובים. יש דבר שנקרא בפסיכולוגיה, אפקט בנג'מין פרנקלין. מה הסיפור? ואני אגיד לכם שיש מקור לזה בגמרא 1700 שנה לפניו. בסדר, אוקיי. הוא אמר ככה, אני הייתי סנטור או זה באספה של מדינת פנסילבניה, והיה אחד שם שלא אהב אותי. לא משנה מה עשיתי, ניסיתי שאוהב אותי, לא אהב אותי. פעם הייתי צריך איזה כתב יד. הייתי צריך איזה כתב יד שהיה לו, אבל לי לא היה. אז ביקש ממנו אם יהיה מוכן להשאיר. אז הוא נתן לי. ראיתי אחרי זה שהוא התחיל להתייחס אליי הרבה יותר יפה. פתאום היה חבר שלי. אירונית, איך היה חבר שלי? לא על ידי מה שנתתי לו. על ידי מה שנתן לי. כי כשאתה נותן למישהו, זה עוזר לך להגיש את המישהו. מה המקור לזה?
ואהבת לרעך כמוך.
אנוכי השם אלוקיך. זה המקור. איזה סיסמאות יש? קדושים תהיו. עשית הישר והטוב. כאילו מה המקור לזה? כן. אני חושב שזה הסבר, אבל זה לא המקור. יש גמרא. ובא במציע שמדברת על ההלכה של טעינה ופריקה. כשאני אומר טעינה ופריקה, אנשים חושבים שאני מדבר על פלאפונים. מדבר על חמורים, נכון? אוקיי. טעינה ופריקה. עכשיו, אם יש שני אנשים, אחד צריך לטעון, להטעין, והשני צריך לפרוק. למי עוזרים קודם? מי שצריך לפרוק, למה? אתה בעל אחד. השאלה היא, מה היום? הם רכבים. לא, אני מדבר כרגע על הגמרא. בזמן הגמרא לא היו רכבים. הם יודעים, בסדר. אנשים לומדים את הסוגיה ובמציאה רוחב ומנהיג, אז חושבים רוחב. רוחב ומנהיג. הגמרא אומרת, יש יוצא מן הכלל. במציאה דף למד גילה, יש יוצא מן הכלל. מה קורה אם מי שצריך להתאים הוא שונא שלך? הגמרא אומרת, מה זה שונא? התורה מדברת על שונא, כי תראה, חמור שונא אחר, מה זה שונא? הגמרא אומרת, מי שנצווה לשנוא אותו, מי שחוטא. אז כמובן בעל התניא אמר, לא שונאים אותו, רק שונאים את מעשיו, לא שונאים אותו, בסדר, אוקיי. בכל מקום, אסור להגיד דבר כזה. אבל צריך לשנוא דברים, צריך לשנוא אותם. לצערנו, בגלל שהתרבות הכללית שלנו אסרה לשנוא, לכן הכל הפך להיות רלטיביסטי. זה בסדר, זה בסדר. אני לא יודע אם שמעתם. באוניברסיטה דתית, כאילו, בארץ, עשו כנס על חילופי זוגות. הפסיכולוגים, כדי שידעו איך לטפל בזה. כלומר, מה, אנחנו צריכים להכיר, זה, יש כזה. אז אם הגענו לזה, אז אנחנו צריכים להבין שיש הרבה מה לחזור אחורה. מכל מקום זה עזר. מצווה ושונא. אם השונא מתאים מצווה ושונא. מה כתוב בגמרא, למה? כדי לחוף את יצרו. בן אדם שונא מישהו, נכון? זה לא טוב. בטחן שזה חשוב לשנוא את המעשים, אבל יש סכנה שזה יהפוך להיות צינת. אז מה עושים כדי לאזן את הרגשות? מה עושים כדי לגרום שאני אוהב אותו יותר טוב? אתה עוזר לו. אז עם כל הכבוד למיסטר בין, נכון, יש מקור הרבה יותר קדום לזה. אוקיי, אז זה יכולי תרומה, על ידי שבן אדם נותן, הוא בעצם לוקח. עוד משהו. ויקחו לי, ויקחו לי, ויקחו לי תרומה. מה זה לי? ברור, לא? ותחשבו שזה סתם, זה איזה מילה אחת של שתי אותיות. בואו נסתכל פסוק ח', המטרה. ויעשו לי מקדש. אז שוב, האמת היא שפעם ראשונה שמדובר על הדברים האלה בסוף פרשת יתרו, בואו נסתכל, אתם זוכרים שבסוף פרשת הקדוש ברוך הוא, לפני משפטים, התחיל לתת למשה מצוות בהר סיני. לא תעשו ניתי אלוהי חסד ואלוהי זהב לא תעשו לכם, מזבח אדמה תעשה לי. שוב, נכון? יש פה את הלים האלו. יש פה את הלים האלו. ושנכיר, זה חלק משאלה כללית. איך זה חלק משאלה כללית? כי רש"י שם, על הפסוק, אלוהי זהב לא תעשו לכם, סוף פסוק כך, אומר ככה, לא תאמר, הריני עושה כרובים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, כדרך שאני עושה בבית עולמים, לכך נאמר, לא תעשו לכם. לי ולכם. עד כדי כך, בבית כנסת ובבית מדרש אסור לעשות כרובים, לכן לא תראו כרובים, תראו עשרת הדיברות, כרובים אין. למה? בכנסת זה לי? כאילו זה לנו ולא להשם? בכנסת זה גם להשם, לא? מה זה החשיבות הזה של הלי? טוב, אז מה רש"י אומר? אנחנו לא תלמידי רש"י, מה הוא אומר? לי לשמי. בעצם רש"י מוסיף שתי אותיות בין הלמד והיוד. מה עם שתי אותיות?
שם.
לי לשמי. לי לשמי. אוקיי. וכך בפסוק ח' ועשו לי מקדש ויעשו לשמי בית קדושה. חסר לנו פה כאילו מה שבוודאי פה רואים שהוא רוצה להסביר את הלי. אז אני רוצה להסביר את זה על ידי עוד מקום שרש"י מאיר כך בדיוק, אני חושב ששם זה יותר ברור. בואו נסתכל ביחד בספר במדבר. ספר במדבר פרק, היי, מדובר שם על נזירות. נזירות מוכר, כידוע לנו בפרק ו', כידוע. יש מחלוקת בקשר לנזירות. נזירות זה דבר ששנוי במחלוקת. יש מי שאומר שזה חטא, תענית אפילו ג', מה הבסיס לומר שנזירות זה חטא? מה הבסיס בתורה? צריך להביא חטאת. זה הספרה, צריך להביא חטאת אחר. שמואל, זה אומר, כל המתנה, איזה חוטא. אתה מנתק את עצמך מעולם, זה לא היהדות, אוקיי, כידוע. יש כאלה אחרים שאומרים, זה מצווה גדולה. חישות, מביא לזה את הפרית, וזה וכו'. ירבו כמותו בישראל, מי שמכיר את הסיפור, וזה. אז כמובן, יש פה הרבה הסברים וחילוקים, ותלוי ואיך ומתי וזה. ובואו נראה את רש"י כאן. פסוק ב'. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, איש או אישה, כי יפלי לנדור נדר נזיר, כי יפלי לנדור נדר נזיר להזיר להשם. מה זה להשם? מה נזיר קשור להשם? בן אדם נזיר, הוא לא שותה יין, הוא לא מתאמה למת, כן, לא שיער, מה זה להשם? זה נדר. אומר רש"י, להזיר להשם, להבדיל עצמו מן היין לשם שמיים. אני רוצה להסביר לפחות איך אני מבין את הדברים. יש שני מיני מניעים לנזירות. אפשר לנסח ככה. נזיר יכול להיות אחד שבורח מי, או אחד שבורח ל. כידוע חז"ל אמרו, הרואה סוטה וכאילו כולה, יזיר עצמו מן היין. ברור? בן אדם בתיכון, רואה אנשים לא חזקים, הוא לא יוצא להיות כמו. כמו אותם, נכון? הוא רוצה להיות חזק יותר. אני לא כזה. הוא לא יודע מה הוא, הוא יודע שהוא לא זה. זה לא טוב. אולי זה התחלה, אבל זה לא טוב. ואני תמיד אומר, מי שרק בורח מה ולא יודע לאן הוא בורח, תמיד יחזור לו, כי אין לו יעד אחר. קשור להגר בכל מיני דברים לזה. בורח מה? ייתכן שוב שהבורח מה יעזור לך לשאוף ל, אבל צריך לתרגם את זה. מי שלא רוצה יין כי זה מסוכן, לא, זה לא עוזר לנו. הוא צריך לנדור נדר נזיר להזיר להשם. הוא עושה את קרב לקדוש ברוך הוא. אפשר לומר את זה ככה, נזיר מוסמך לסותם מכאן הדרשה, נכון? מה בא אחרי נזיר בפרשת נשא, מישהו זוכר? אחרי נזיר בא ברכת כהנים. בעצם הנזיר שואף להידמות לכהן. אוקיי? זה כבר יפה, נכון? השאלה היא לא רק מה עושים, השאלה היא למה עושים, בשם מה עושים. בן אדם יכול לבנות משכן, בן אדם יכול לבנות מזבח, בן אדם יכול לבנות את עצמו לכל מיני מטרות. והוא גם יכול לחשוב שזה עבודת השם. יש רק בעיה אחת. הוא לא משואף לקדוש ברוך הוא, הוא לא מכוון לקדוש ברוך הוא. אתן דוגמה. בארץ זה פחות נפוץ, אבל אתם יכולים להבין את זה. אנשים בונים בית כנסת יפה. למה בונים את זה? כדי לקדש שם שמיים. יכול להיות. יכול להיות גם. זה בית כנסת יפה, נכון? פעם הייתי בבית כנסת. שקמו אחרי התפילה, הנשיא או מי שהיה זה. זה בושה איך שבית כנסת נראית. אנחנו מנסים לגייס כסף, ולא מגיע מספיק כסף. ותחשבו לעצמכם, איך אנשים חושבים עלינו כקהילה שאנחנו ככה בית כנסת שלנו. נתן נאום שלם, דבר אחד לא הזכיר. הקדוש ברוך הוא. כי הוא לא בתמונה. מה זה קשור בכלל? יש פה שני דברים. בעצם, ועשו לי מקדש, שיהיה לשם שמיים. ולכן אסור בבית כנסת ובבית מדרש, כי זה פחות ברור. זה פחות ברור. גם בבית מדרש צריך לעשות לשם שמיים, אבל יש סכנה כי זה יותר מדי קרוב אליך. צריך לוודא שבן אדם יודע מה המטרה האמיתית. מביע מה המטרה האמיתית. ולכן כמובן אמרנו ברכת התורה, אמרנו לשם ייחו וכל הדברים האלו, בן אדם לא רק עושה את הדברים, אבל יודע לשם מה עושה את הדברים. זה חשוב בכל דבר שעושים, ברור, זה חשוב בכל דבר שעושים. זה עוד יותר חשוב כשמדובר על משהו שאמור ליצור את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. איפה הכוונה יותר חשובה? במצוות ציצית או במצוות תפילה? ברור, נכון? ציצית זה תנאי במצווה. בתפילה זה ההגדרה של המצווה. כי המצווה היא להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. משכן, זה חיבור הלב. וכיוון שהזכרנו את זה, ויש הרבה מה להזכיר, כיוון שהזכרנו את זה, נמשיך את הפסוק, בתור המעבר. קראנו, ויקחו לי תשומה. כן, ויקחו לי תשומה. מישהו שם? שימשיך לקרוא, בתוך הקו. מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, תקחו את תשומתי. מה הפירוש של ידבנו ליבו? כן, אבל מה הפירוש של הביטוי? הלב שלו נודב אותו, נכון? ידבנו ליבו. הלב שלו תורם אותו. אני צריך להסביר את זה? למה צריך את זה? למה צריך גם את הלב? כי חיבור תלוי בלב. אני קראתי סיפור השבת על רב שמחה בונים. זה לא סיפור עליו, הוא העיד על הסיפור. הוא נכנס לאיזה פונדק, והבעל הבית היהודי שם מתלונן, אין לי פרנסה, אין לי קליינטים, זה ממש נורא. פתאום יש דפיקה בדלת. או, בעל הפונדק אומר, אוני, תגיע איזה מישהו, זה אני. אני אומר, תשמע, אני כל כך קר בחוץ, אולי תכניס אותי שאני אוכל להתחמם. בסדר, הוא כבר מבין שממנו לא יהיה פרנסה. בסדר. הוא אומר, תשמע, אולי זה חוצפה, אבל אני כל כך קר, אולי אתה יכול לתת לי איזה כוס ודקה. אני ממש צריך איזה, כמובן לא יכול לשלם. בסדר? בעל הפונדק הולך לקד, לחבית, לוקח איזה כוס ודקה, מסתובב, שופך על הרצפה. חוזר, לוקח עוד כוס, שופך על הרצפה. זה קורה כמה פעמים. בסוף, אני לא יודע, כוס הרביעי נותן לעני. עכשיו אני מבין למה אין לך פרנסה. מה, אתה משוגע? אתה משוגע על המשפט? אני רוצה להסביר לך מה קרה. כשאני ביקש לעבוד כאמרתי לעצמי, מה יצא לי מזה? אני לא יכול להתפרנס. טוב, נעשה צדקה. אבל בלב לא רציתי לתת לו. אבל שמתי את העבוד כבקוס כדי לתת, אבל לא רציתי לתת. הבנתי, זה לא המצווה שאני רוצה לעשות, שפכתי. קחתי עוד כוס, קח קצת יותר לב, אבל הלב עוד לא היה שם, שפכתי. עד שרציתי לתת בלב שלם ואז נתרתי. זה סיפור מאוד יפה, סיפור חסידי. אבל מי שנותן כוס וודקה בלי כוונה בלב, גם יוצא את המצווה, נכון? נותן צדקה על מנת שבנו יחיה, על מנת שיהיה צדיק גמור, הרי זה צדיק גמור. אבל קשר עם הקדוש ברוך הוא לא יהיה לך. פה רש"י מאיר בשם חז"ל דבר מאוד חשוב. כי מצד אחד כתוב, כל איש אשר ידבנו ליבו. נכון? מצד שני אנחנו יודעים שיש גם גביעה שלא מרצון, נכון? מחצית השקל. איש לא יעלה, דה לא, כולם צריכים לתת מחצית, זה לא מה שידב ליבו. אז מה אפשר? אז רש"י מסביר פה, שם חז"ל, כידוע, רק צריכים לקרוא את הפסוקים. יש שלוש תשומות. תשומה ראשונה מחצית השקל, בקע לגלגולת, נכון? כל אחד נותן מחצית השקל. ואז כל אחד נותן לפי מה שהוא רוצה, י"ג דברים, החומרים. ואז בכל שנה ושנה, ראש חודש אדר, מכריזים על השקלים, בכל שנה גובים שוב מחצית השקל לקורבנות. כן? טכנית, כולם רואים. יש לי שאלה פשוטה. תחליט. אתה רוצה מס קבוע? אתה רוצה שכל אחד ייתן מה שליבו? תחליט. או תעשה שכולם ייתנו 10 שקל, או תגיד שכולם ייתנו מה שהם רוצים, כאילו. מה אתה, לא החלטת? למה יש את זה? כי יש פה שני צרכים חשובים. יש פה שתי צורות. מצד אחד, מי שחושב שמשכן זה פריבילגיה, ומשכן זה מתי שאני רוצה ואיך שאני רוצה, וכך סדר בוקר, וכך היהדות, וכך זה, יש לו בעיה. כל אחד צריך לתת, וכל אחד שווה, כל אחד באותה אחריות, כל אחד, ואין עשיר יותר, ואני יותר, ואין חכם יותר, וטיפש יותר, כל אחד חייב לקבוע לו זמן לתלמוד תורה. אבל על זה אי אפשר לבנות משכן. על זה לבד אי אפשר לבנות. כולם צריכים להיות מעורבים, כולם מחויבים באותה מידה, אבל אז כולם צריכים לתת את הלב, או שהלב ייתן אותם. וזה, אלו דברים בסיסיים, רק עשינו פסוק אחד. לא עשינו כלום, אבל עשינו הרבה. חודש טוב.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.